אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה פשוטה, מה פירוש המילה הודיה? אפשר לענות בכלל, אבל אפשר לענות גם מתוך הברכה עצמה. אני חושב שכל הפירושים האפשריים נמצאים בתוך הברכה עצמה. יש הפירוש הפשוט של הודיה, במיוחד בכיוון אז בהקשר הזה, ברכות שבח, ברכות בקשה, ברכות הודיה. אז מה זה הודיה? זה הרגע שלמדנו בערך בתרום חובה, או קצת לפני כן. סבא נותן לך עוגיה, אמא אומרת, תגיד תודה. תודה זה מין רגש כזה, שצריכים להביע למי שעשה לך משהו. מאוד מתאים ל-18, אנחנו ביקשנו, טוב, אולי לא קיבלנו עדיין, אבל יש גם מושג כזה שאומרים תודה מראש. אז כן, סביר, שבח, בקשה והודיה. החלק המרכזי של הברכה, הברכה הזאת היא ברכה ארוכה ביותר ב-18. החלק המרכזי של הברכה, מודים, נודה לך על ניסיך ועל טובך ועל חסדיך. אז כן, מה זה להודות על? קיבלתי משהו, אני צריך להודות לך על אותו דבר. פתיחת הברכה, קשה להסביר ככה. מודים אנחנו לך, שאתה השם אלוקינו אלוקי אבותינו. מה שם ההודיה? מישהו יכול להתעקש ולהגיד שפשטו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא מסכים להיות אלוקינו. יש דבר כזה, אחר כך השם אומר בפסוקים, אני אהיה לכם לאלוהים. אתם תהיו לים, אני אהיה לכם לאלוהים. אז אפשר אולי לקרוא את המשפט ככה. כן, זה לא סביר, זה באמת לא סביר. מודים לקדוש ברוך הוא של אלוקינו. והאמת שגם מבחינת דקדוק, השין הוא לא במקום. יש הודיה על, ויש הודיה ש. לכאורה הפשט הפשוט שעולה בראש, מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו, מה זה מודים? הפירוש השני שמילה הודאה, או הודיה בתורה, זה מאותו שורש שמילה וידוי, כן, זאת להודות על האמת, להכיר באמת מסוימת, בדרך כלל אמת המחייבת, כלומר אני לא חושב שאנחנו היינו אומרים שאני מודה שהקיר לבן, גם אם זה לא היה בטוח, אני מודה שהרצפה מבחוץ הוא שחור, אתה יכול להציר אותו. להודות זה משהו שאיכשהו מחייב אותי, לכן בלשון של חזר זה יהיה גם להודות על חיובים, מודה ומי קצת הודעת מודים כמי עדם דמי. בלשון של תורה זה לא מופיע בקשרים המוניים, אבל וידוי, להתוודע אחת התו, כן? אז להכיר באמת של משהו, זה נראה לאור הפשט של הפתיחה. מודים אנחנו לך שאתה הוא, שאנחנו מצהירים על האמת, אנחנו מודים, מתוודים, מכריזים על זה שהקדוש ברוך הוא אלוקינו. זה כבר קצת מוזר, לכאורה הפירוש השתנה כאן באמצע, זה מתחיל בהודעה כזאת, נודה לך, נספר תהילתך. זה כתוב מודים פעמיים, כדי שלא נחשוב שזה המשך. אלא יש הודעה שהשם אלוקינו, ויש הודעה על נפלותיך וניסיך וכן הלאה. יש פירוש שלישי של המילה הודיה בתנך המון פעמים, ואנחנו מכירים את זה, אולי לא תמיד חושבים על זה. בתהילים ספציפית המילה להודות הוא פחות או יותר שם נרדף למילה שבח. להודות, הודו לשם כי טוב. לא חושב שאתה יכול להתעקש להגיד זה, תגיד לו תודה כי הוא טוב. אבל יש, לא כתוב שם שום דבר. מי היה כתוב הודו לשם כי טוב על משהו, על זה, על, היה רשימה של כל הדברים הטובים שהוא עשה. אבל זה נאמר סתם בצורה די סתמית. אנחנו רוצים בתפילה להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להלל, לקלס, כולם הם לשונות שבח חוץ מלהודות. כנראה שלהודות הוא גם לשון של שבח, ולא, גם לא כתוב שם משהו. הקדוש ברוך הוא עושה המון דברים, אז אנחנו חייבים להודות לו וגם לשבח. זה פשוט שם נרדף למילה שבח. זה רוב השימושים של מילה להודות בתהילים, הם נשמעים כאילו לשבח. תן דוגמה, אני חושב קיצונית לכיוון הזה, דווקא מספר מלאכים, פסוק שקראנו לפני שבועיים בברכת שומע תפילה, תפילת שלמה המלך בסיום בניית בית המקדש. שלמה רושם את האירועים, כן, את ההזדמנויות שיגרמו לעם ישראל לבוא לבית המקדש. רעות, אנשים באים להתפלל כדי לבקש תשועה. בהינגף, מלאכים א', פרק ח', פסוק ל' ג', בהינגף עמך ישראל לפני אויב, אשר יחטאו לך, ושבו אליך, והודו את שמך, והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. אז מה זה? והודו את שמך והתפללו והתחננו. מה שקרה לפני כן זה שהקשבורך הוא נגף את עם ישראל. אני מכיר הרבה מוסניקים, כל מיני סברות, מתי צריך לדעות לקשבורך הוא. נדמה לי שזה מאוד מוזר להגיד שכחלק, ברור שמדובר כאן בחזרה בתשובה, אחרי שהקשבורך הוא נגף אותם על חתם, הם בשבו אליך, אז כשהם שווים, חלק מהתשובה זה שאתה חייב גם לדעות לקשבורך הוא זה שהוא הניש אותך. אפשר לפתח תיאוריה, סך הכל עונש הוא טוב, בגלל העונש חזרתי בתשובה, אבל קשה להקל את זה, זה לא רפשט. עם ישראל יחזו בתשובה ואז יודו לקדוש ברוך הוא, יגידו תודה רבה שתת לנו את המכות האלו, ואז הם יתפללו והתחלנו אליך לבית הזה, ואתה תשמע לשמיים וסלחת בשבות לדמה שנתת עבודה, אז תודה. אבל מה זה להודות לפני שמתפללים, לפני שחוזרים בתשובה ומודים ומתפללים? נכון, הכוונה היא שעם ישראל חטא כי הם התרחקו מהקדוש ברוך הוא, אז כשהם ישובו, אז הם יודו את שמך כאן, פחות הייתה הכוונה היא שהם יהיו יהודים טובים, הם יתחברו בחזרה לקדוש ברוך הוא, שמתפתה בזה שהם יגידו את התפילות שהם צריכים להגיד, לא מה יהיה בקשה, אבל לפני כן, מה בא לפני הבקשה? זה בעצם זה שבח, כמו על פי דין, שבח ואחר כך בקשה, אז הודו את שמך והתפללו והתחלנו, קודם כל הם יבואו ויגידו את הפתיחה, ואחר כך יגידו לה, נושא שהם רוצים לבקש. זה אומר, מדובר כאן בתיקון היחסים המנותקים, המנוכרים שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז לא מדובר בהודעה, ולא מדובר בהודעה. ולשון חז"ל, אז הודעה ביוד זה הודעת הרגש, והודעה באלף זה הווידוי. סתם, זה לא אמיתי, אבל ככה זה בדרך כלל יוצא. מדובר כאן במשהו שהוא פחות או יותר שבח, כלומר להתפלל, לשבח, להיות יהודי טוב בבית המקדש ולא יהודי שיושב בבית ושכח שיש לו אלוהים, ולכן כשברוך הוא שלח לו מה ששלח לו. יש שלושה פירושים שונים למילה הודעה במקרא. יש הבעת רגש של הכרת הטוב, יש את ההודעה, הודעת האמת, הכרת האמת, ויש פעולת שבח. פחות או יותר, זה אני לא מבטיח לכם, אבל פחות או יותר אפשר גם לזהות את זה ברוב המקרים על ידי הצורה עצמה. מודים על, מודים ש, ומודים או אל או את. מודים, כאן כתוב, זה נדיר, והודו את שמך. קצת קשה לקרוא את זה. בדרך כלל זה יהיה להודות לשם, הודו לשם, כי טוב, הודו אל. הודעה על זה להודות על דברים שעשית, להודות שזה נכון. ויש גם להודות לשם, שזה פירוש שבח. השאלה אם כן היא, אנחנו חייבים למצוא את הדבר המשותף. זה לא, אצלנו זה נתפס באמת כדברים שונים לחלוטין, אבל כנראה שזו מילה אחת עם פירוש אחד. מה באמת היסוד כאן שמאחד את כל שלושת הדברים האלו? יש לשים לב שבפסוק האחרון שהבאתי, ובחלק מהפסוקים בתהילים, אז לא כתוב שם להודות את השם, לא להודות את האלוקים, אלא להודות את שמך. לא תמיד, אבל הצורה הזאת נמצאת המון בהקשר הזה. לגבי הודיה, שאני מודה על הטוב שעשית לי, זה לא היה שייך לדבר על שם. אני מודה לשם השם בגלל שכשבוך היה טוב לי, כשבוך היה טוב לי, אז מודים לו. להודות את שמך, זה מאוד מתאים למושג של שבע. כי בדרך כלל משבחים, אלף זה צורה שנמצאת בכל התנך, משבחים את שם השם. ובגלל סיבות שגם שהסברתי כשלמדנו לפני הרבה זמן את ברכת הקדושה, כשמשבחים את הקדוש ברוך הוא, אז מי מקבל את השבח? מי גדל? מי מתפאר מהשבח? שם השם, כלומר הופעת השם בעולם. שמו של השם מתגדל ומתקדש כשעם ישראל משבח אותו. אז זה, לכן, להודות את שמך, זה באמת לשון של הלל. מה הפשט המשותף לכולם? כן.
גם לשון שבח וגם קוראים משתחווים ומודים, אבל בסופו של דבר כן מודים על זה שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו ולא של מישהו אחר, אנחנו לא עובדי אלילים.
אתה חושב, בסדר, עוד מעט אני אגיד פירוש משותף, אז זה כבר יוציא את העוקץ מכולם. יש איזשהו נימה שונה, אבל אני לא בטוח. האמת שאני שנים מתלבט מה אני אמור להגיש כשנראה, ואנחנו קוראים משתחווים ומודים. כי המשך המשפט זה אין עוד מלבדו. זה נשמע כמו באמת הודעה. אנחנו מודים, כלומר מכריזים, על זה שהשם הוא אלוקינו ואין עוד מלבדו. זה כמו... אני לא שולל את זה שאתה אולי אמור להרגיש הכרת הטוב וזה שקדוש ברוך הוא אלוקינו. ודאי שעלינו מתחיל בזה, כלומר עלינו כתוב עלינו שבח, אבל זה להראות את ההבדל בינינו ובינם, כי אנחנו בסדר והם לא בסדר. אז אמור גם אולי להגביר את הגשת התודה שיש בפנים. טוב, בואו אני אגיד מה שאני חושב שהפשט כאן הוא. הפשט שאני רוצה להגיד הוא שאוב במקרה מהמאמר שקראנו לפני שבוע לגבי שלושת האחרונות בכלל, שעבד שקיבל פרס מרבו ונוטל רשות ונפטר. כל שלושת הברכות האלו, דיברנו לפני שבוע על ריצי, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יהיה מבסוט מהופעתנו, ועכשיו יש הודעה שזה נשמע בסדר, ועוד מעט שלום. אני רוצה שתחשבו במונחים, אותו מונחים ימי ביניימיים שדיברתי לפני שבוע. מדובר באדון, מדובר במלך, והעבד כשהוא יוצא אז הוא צריך להיפטר, נפטר ממנו, צריך לקבל רשות ולעזוב מה שמתאים ליחס שביניהם. אני חושב שההודעה, וזה יסביר גם את הרגע של ההודעה. בוא נשאל שאלה אחרת. בכל העולם, בכל החברות יש משהו שנקרא הכרת הטוב, יש משהו שנקרא לתת תודה. אז כולנו מבינים את זה, למדנו את זה באמת בגן. מה הפשט? מה זה, מה אני עושה כשאני אומר למישהו תודה? אני לא משלם לו. עד הרב, הייתי משלם לו, אז לא צריכים להגיד תודה. כל כך, סתם נימוס, אבל לא באמת. זה לא תשלום, זה בגלל שקיבלתי בחינם, לכן אני מודה לו. אז מה אני בדיוק מביע? אני מביע תודה. אנחנו כל כך רגילים שאני חושב שלא באמת, שאל את עצמנו, מה אנחנו עושים? אני... מביע תודה. אז האמת שאחד מהסיבות שאנחנו לא בודקים את זה, זה בגלל שפחות או יותר ב-99% מהמקרים אנחנו לא מביעים כלום. זה סתם דימוסים שלימדו אותנו. אני אומר תודה לכל מי לכל מה שזז, כן? אבל במקור, בסדר, מה אמא באמת התכוונה? צריכים להודות למי שנותן לי סוכריה. מה אני עושה בדיוק? אני אומר משפט שמתאים, אבל למה זה מתאים? מה התוכן שם? כן, נכון, אבל לא בדיוק. מה זה חוב? אז תשלם. אם יש לך חוב, אז תשלם. אתה לא מתכוון לשלם. אם תשלם אותו, מה? זה מאוד דומה לחוב. כן, זה לא החוב. זה לא שיש לי חוב במובן ה... בוא ניקח, לכן אני מבקש שתחשבו כמו 112 ולא 120. היום אנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, כל דבר יש לו ערך. אם אני חייב לו משהו, אז אני אשלם. החוב הזה שייך בבורסה, יש מדד שאומר מי שעשה כך וכך אתה חייב לו תודה, כלומר 5 שקלים, כן? בואו נחשוב לפני שכסף היה המשקל של כל דבר או מתנה, או מתנה אחרת. זה יותר מהכרה. אני חושב שמדובר שזה הכרה בזה שהיחסים בינינו אינם כבר שווים. אם מישהו העניק לי משהו, אז הוא אוטומטית בזה, ודאי אם זה נכון לפני כן, הוא האדון ואני הנתין, אני בחובו, אני שייך למידה מסוימת. כלומר, היחסים שלנו, אני כבר נהייתי תלוי בו. זאת הסיבה שגם פסיכולוגית יש אנשים שלא רוצים לקבל מתנות, וגם הסיבה שחזל אמרו ששונא מתנות, שלמה המלך מעשה לפניו, לפניהם, כן, ששונא מתנות יחיה. כלומר, אם אתה קבל מתנות ממישהו, אז אתה עכשיו לא עצמאי, כי אתה עומד ביחס של המילה נתין, זה מילה נכון כאן, אתה נתין שלו, הוא האדון ואתה העבד, אדם מסוימת. עכשיו היחסים של אדון ועבד הם בהגדרה ככה, אז אני לא צריך לחכות שהוא ייתן לי משהו. כשאני נפטר מהאדון, יש כאן, נקרא לזה, אני מנסה לתקן למשהו יותר מודרני, זה מין הצרת אמונים, אבל אמונים במובן אמיתי של המילה, לא, כלומר אני בשירותך. בימי הביניים אז היה מלך בשיטה הפודלית, לא לא יודע מה היה בדיוק בחזל, אבל מאמן המקווה יותר טוב. אז היה מלך, והיו לו רוזנים ודוקסים ואבירים. מה ההגדרה של אביר בימי ביניים? הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל כשמלך צריך אותו, הוא קורא, הוא חייב דבר. הוא פשוט עומד לשירות המלך. כי הוא, ולשורש החזל הוא נקרא עבד. המילה עבד כבר לא, גם ימי ביניים זה כבר לא מקובל. לא, 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 לא רואים את המילה הזאת. זה יותר מדי, בני חורים, אני לא רוצה להיות עבדים. אבל ולשורש החזל זה נקרא עבד. כולם עבדים. עבדי המלך זה השרים החשובים שבמלכות. לא, לא השפחות. עבד המלך הוא ראש הממשלה הוא עבד המלך. כולם עבדים, כן? עבד זה אדם שהתפקיד שלך בחיים זה לעמוד לשירות שלו. זה פירוש המילה הודעה. זה באמת הכרה, לא הכרה בכל דבר, אני לא מכיר שהקיר לבן. הכרה בזה שאתה באמת המלך ואני העבד. זה גם מה שנקרא הודעה, כשמישהו נותן לי סוכריה. אני אומר תודה, זה, אני מכיר שהיה כאן משהו שמחייב אותי. הודעה בלי התחייבות זה כלום. גם הודעת בעובדות, אם אין בו חיוב, זה לא נקרא הודעה. זה נקרא להגיד את האמת. אבל להגיד את האמת שכואבת, שמחייב אותי למשהו, אם זה כסף, אם זה שירות, אם זה ביחס שבין הנותן למקבל. עבד לא עובד לאיש מלווה. זה נקרא ההודעה הרגשית הזאת. וממילא, זה גם קשור בלשון של שבח, כי זה מה שאתה צריך לעשות. אתה אומר שקדוש ברוך הוא גדול ואני קטן. אז זה יכול להתבטא באמירת שבח, יכול להתבטא רק בהכרת העובדות האלו. המשותף לכולם שמדובר ביחס לא שוויוני, יחס של תלות, היחס שקיים בין הנותן למקבל. יש ספרים שלמים פסיכולוגיים להסביר מה זה גורם. היום אנשים מאוד בוחים מזה, אנשים מוכנים לקבל מטרות, ואחר כך לא רוצים להיות תלותיים, ולכן לפעמים אתה פוגע במי שנותן לך יותר ממי שלוקח ממך. כי זה קשה לאנשים להיות במצב כזה שאני תלוי באחרים. זה פוגע בי, כי זה אומר שאני עבד, והוא, מי שנתן לי, הוא אדון. זאת כמה סיבות, למה צריך לתת במתנה בסתר? כי אתה לא אמור להרוויח בזה שאתה נותן מתנה שהוא עכשיו תלוי בך. ואנשים בצדק בוכים מזה. עכשיו מבינים את זה בהקשר. הקשר הוא שאחרי שאדם ביקש את צורכיו, אז יש כאן שלוש ברכות, עבד שקיבל פרס מאדונו, ונפטר והולך לו. כשאני עוזב את עיני המלך, אז יש כאן, אני מביא משהו יפה שאמרנו, רצה השם אלוקינו, שימצא חן בעיניך. בבית אני אומר שאני מצהיר על העובדות. עכשיו, כשאני עמדתי לפניך, כשאני יוצא מפה, אני מתאר שזה כך היה גם אצל המלך. כשהאבירים יצאו, אז ביציאה שלהם הם קיבלו על עצמם, הם הכריזו, הם הודו והודו והודו בנתון הזה שאנחנו נשארים. אני יוצא לעולם, אבל איפה שאני לא יהיה, אני עבדך הנאמן. הצהרת אמונים למי ש אנחנו חייבים לו את הדבר הזה. יש ב, אני חושב שאני לא מסכים לפשט שלו כל כך, אבל אני מסכים לרעיון. המהר"ל אומר, המהר"ל הבין שגם בהמשך החיינו המסורים בידיך נודה לך, איך זה, נו, נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך. אז המהר"ל הבין, זה בנתיבות נתיב העבודה, המהר"ל הבין שהעל, אני חושב שפתר פשוט, אנחנו מודים, אם כתוב על, אז זה להודות אותו רגע שדיברנו עליו. אני מודה לך על זה שחיינו מסורים בידיך, ואתה מטפל בהם, אתה לא הורג אותנו, אתה נותן לו חיים כל יום. אבל הוא הבין שלא, על חיינו מסורים בידיך זה שאנחנו מודים, כלומר מכריזים שחיינו מסורים בידיך, אנחנו מוסרים את נפשנו לידיך. זה דבר שאני בתוך מודים, אני לא כל כך מתקשר לזה, אבל כך הוא הסביר. אנחנו מודים על חיינו מסורים בידיך, אנחנו מודים ש, כלומר מכריזים, אנחנו מתחייבים שנפשנו מסורים בידיך. נפשנו, הם לא בידינו, אנחנו פשוט משבדים את עצמנו. כך הוא הסביר, וכך הוא כתב, תשמע את הלשון. כאשר מזכיר בכל מקום הודעה, מה שמעניין אותי זה לא שומע שזה הפשט במשפט הזה, זה שומע שזה הפשט במילה הודעה. כאשר מזכיר בכל מקום הודעה, הוא מוסר עצמו אל השם יתברך, בשביל הטובה שעשה איתו. כי זהו עניין הודעה. שכל הודעה מוסר עצמו לשם יתברך. ובשביל כך אדם והארץ והכל אל השם, ולא יצא דבר מרשותו יתברך. כלומר, הודעה זה ביטול העצמאות. יש הווה מינה לחשוב שלא כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מודים שהכל זה שלו, כולל גם נשינו המסורים בידיך, נשמותינו הפקודות לך. אז אם זה בדיוק הפשט של אותו משפט או לא, זה המשפט של כל אני רוצה להגיד, זה המשפט של כל הברכה. אז הוא צודק 100%, השאלה אם זה בדיוק הפשט של המילים האלו. אבל הוא אומר, הודעה זה שאנחנו מוסרים את עצמנו לך, אנחנו בשירותך, אנחנו בשיבותך. אצל כשבורך הוא זאת העובדה של מלך ועבד, ונחשוב, זה בעצם מה שצריכים להביע גם במילה הודעה שמצא בכל מקום ומקום. אתן דוגמה אחרת מתהילים. קפיטול קוף מם. לנצח מזבול לדוד, חצני השם מידם רע, מאיש חמסים תנצרני. טוב, זה פרק תהילים רגיל כזה, בבקשה שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. כתוב ככה, יש בקשה בהתחלה ואחר כך יש מה שבא אחרי הבקשה, זה מאוד דומה לתפילה. אז אחרי שאומר חצני השם מידם רע, מאיש חמסים תנצרני, אמרתי לאדוני אלי אתה הזין אדוני כל תחנוני, אדוני אלוהים אדוני עוז ישועתי, סקות אל ראשי ביום נשק, אל תיתן עיני מאביי רשע, זמור התפק יום וסלע. וזה נגמר ככה, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. הקבלה הרגילה שיש בתהילים, אך צדיקים יודו לשמך, חלק שני, ישבו ישרים את פניך. מה זה ישבו ישרים את פניך? נדמה לי שהפשט הוא, כלומר הם ישבו במחיצתך. אם את פניך זה כמו עם פניך כאן. הכוונה היא ש, אז לפני כן, פסוק שדילגתי, כתוב ככה, דוד אומר, אמרתי, כן קראתי את זה, אמרתי לשם, כלי אתה, הזין השם כל תחנוני. מה פשט המשפט הזה? מה הקשר? אני אמרתי, זה הצהרת אמונים, אני אומר, כלי אתה, ולכן, הזין השם כל תחנוני. אני יוצר יחסים, זה מהיחסים שבמקרה, בפסוק הזה זה מוכח, זה גם החיבת הקדוש ברוך הוא. אם אני הנתין שלך, אז אתה צריך לדאוג לי, כך הוא טוען. אבל מה הוא עשה כאן? אמרתי לשם קלייתה, הזין השם כל תחנוני, אך צדיקים יודו לשמך, זה הפשט, יודו לשמך. אמירת קלייתה, זה אך צדיקים יודו לשמך. הם יודו בעובדות האלו, וישבחוך, ויודו על כל הטובה שאתה עושה, זה הכל דבר אחד, שזה נקרא בהמשך הפסוק, ישבו ישרים את פניך, הם יעמדו לפניך, אתה תהיה המלך, אתה תקרין עליהם, והם יקבלו. לקבל מהשם, ולהודות בכך, לא להכחיש לכך, זה נקרא הודיה. טוב, לא, ברגע שאומרים את זה, אני חושב שגם נעבור על כמה הצעות, בקיצור, דברים בתוך נוסח הברכה שמתיישבים לפי זה. הברכה פותחת, מודים אנחנו השם וכן, אינו שאתה וכן ואתנו, עולם ועד, צור חיינו, וכן ישענו אותה לדור ודור. אז אתה כשבוך הוא עושה הכל, אתה מלך, מה מוסף שם? דגש על, לעולם ועד ולדור ודור. מה הקשר בין הנצחיות לבין הודעה? אם זה הודעה על זה שאתה עושה לנו דברים טובים, אז מה זה לדור ודור ונצח נצחים? אולי קצת יותר, אני מודה לך שהיית טוב אתמול וגם לפני יומיים. אבל לפי מה שאני מסביר, הנצח הוא קריטי. ההודעה הוא על היחס שבינינו. לא על המעשים הספציפיים. לא בגלל שאתמול נתת לי סוכריה, ולפני יומיים נתת לי עוד סוכריה, ולפני שלושה ימים נתת לי סוכריה גדולה. אני מודה על זה ש... העת זה, שאני עבדך ואתה האדון. מדובר על המצב הקבע. לדור לדור כאן הוא לא דווקא שזה היסטוריה ארוכה, אלא שזה המצב הקבע, זה לא ישתנה. הרבה דברים יכול להשתנות ביחסים שבינו מן הקדוש ברוך הוא, אבל לא, עצם העובדה שהוא המלך ואנחנו הנבראים, ומאל אנחנו העבדים. כל אחד הוא עבד הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה כמה הוא עשה אתמול וכמה הוא לא עשה אתמול. הקדוש ברוך הוא היה לו ימים שהוא לא עשה לי בשביל כשפעס או סיבה אחרת. היה, לא משנה למה, היה סוק, אבל אני, זה לדור ודור, לנצח נצחים, כי זה המצב הקבוע, התמידי. זה לא הודעה, אם אני צריך להגביר אצלך את רגש הכרת הטוב, אז אני צריך למנות את המעשים הספציפיים. אני צריך להגיד לך, אני רואה שאתה לא מספיק מודה לקדוש ברוך הוא, במובן הראשון. אז מה אני אעשה? אני אזכיר לך, אתמול קיבלת את זה, ברוך השם, התקברתי ישיבת הר עציון, ויש לך בגדים טובים, ויש לך סמארטפון חדש, וכל זה בא מהקדוש ברוך הוא. תגיד, וואו, 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 בסוף אתה תודה. כן? אבל אם זה לא המטרה כאן, זה לא שאדם ירגיש המון... להגיד תודה, תודה, תודה הרבה פעמים. אלא שאדם יבין מי הוא ומה הוא ומי הקדוש ברוך הוא. אז כאן אני מדלג על האירועים הספציפיים. אני אומר, המצב הכללי הוא שקדוש ברוך הוא ואני, קודם כל, השם אלוקינו אלוקי אבותינו, לעולם ועד. לכן הדגש שיש כאן על הקביעות והנצחיות. עכשיו, בהמשך, אז כתוב, נודה לך על שכב בכל יום ובכל עת, ערב, בבוקר, בצהריים. גם, יש גם הרבה הרבה אירועים, אבל זה בכל עת ובכל עת. מה זה בכל עת? יש לפעמים יותר לפעמים פחות. אולי אם אני באמת אקפיד, אני אמצא דרך. ככה זה נראה לי שהיה כמה דקות שלא קיבלתי כלום. טוב, זה שקר, תמיד אתה מקבל, אתה נושם, לא? אבל אני מגיש שלא. זה לא קבל, הכוון העיקן שהקדוש ברוך הוא, זה פשוט גם כי זה סוג של קבע, אבל כאן זה קבע של רצף של אינסוף שפדורים. בהתחלה זה קבע של אתה השם אלוקינו למבד, ובהמשך הוא שבכל יום ויום, בכל כגע ורגע, יש ניסים ונפלאות, כן, הוא נותן לי המון, אז זה תודה במובן היותר פשוט, אבל גם כן, לא שאני אעשה סכום, אלא שאני אבין מתוך זה שהוא נותן לי ערב, בוקר וצהריים, שאני אבין בפני מי אני עומד, הביטוי שהמהר"ל, התייחס לך, אין המסור בידיך, נשמותינו הפקודות לך, המהר"ל צודק בדבר אחד, גם אם לא פרש כמור, אבל הוא צודק בדבר אחד, לא כתוב, על חיינו המסור מידך והחזרת לי. זה לא כמו שבברכות השחר אני אומר, לא כי נשמה שנתת לי תורה היא, או מחזיר נשמות בבקרים מתים, הנשמה מתה וחוזרת. כאן נשמות, נשמותינו המסורים לך, חיינו המסורים לך, נשמותינו הפקודות לך, ולא שעשית לי משהו איתם, החזרת לי, נתת לי אותם. לא, אני מודה על עצם העובדה שזה לא שלי. אני לא שלי, כל מה שיש לי בא ממך, כולל נשמתי שהוא צרו בצרור החיים ובידך כל רגע ורגע. זה מחייב את התודה, ולא זה שהקדוש ברוך הוא לקח את החיים והחזיר לי, אלא שהוא ממשיך לקחת את החיים, כי החיים הוא תמיד בידו ולא בידיים של מישהו אחר. דבר אחרון שאני רוצה להזכיר, זה ביטוי שמופיע בסוף טוב, כיוון שברכה היא ארוכה, אז בכל הסידורים היא מחולקת. אני זוכר, לא זוכר איזה גיל הייתי, הייתי צעיר, מן הסתם, אני מקווה. לא רוצה להודות בדברים שלא כל כך יפים, אבל כשקראתי את הגמרא שאומרת, הפסק, שב-18 צריכים להשתחוות, ברכה ראשונה, תחילה בסוף, וברכת ראשונה של חלק אחרון, ברכת הודעה, תחילה בסוף, אני זוכר שהייתי בהלם, זה באמת תחילה בסוף של ברכה אחת? אני חושב שרובנו חושבים שמשתחווים בהתחלה של ברכה ראשונה, בסוף של ברכה ראשונה, משתחווים במודים, משתחווים בברכה אחרת שבאה אחר כך, אבל זה לא ברכה אחרת, זה ברכה אחת ארוכה, משתחווים בתחילת מודים ובסוף מודים, כי זה ברכה אחת. כיוון שהיא כל כך ארוכה, אז בסידור זה מחולק, כן? אז אני עכשיו מתייחס לחלק האחרון של החלק הראשון. זה בעצם באמצע הברכה. אומרים, קיווינו לך, או לעולם קיווינו לך. תלוי באיך שמפסקים את המשפט. מה פתאום קיווינו לך? מה זה עושה שם? ההודעה, אני מכיר, אנחנו מודים לך. מה זה קיווינו לך? איך שהסברתי, זה אותו דבר. תקווה, להטיל את תקוותינו בקדוש ברוך הוא, זה הבעת ההכרת הטוב שיש כאן. זה אנחנו תלויים בך, אנחנו מסורים בידך. ולכן, קיווינו לך. אבל בכל רגע, רגע, אם אני צריך עוד משהו, הכל בא ממך. וכרגע פתאום גיליתי שאני צריך... פרוטה נוספת. אז איפה תקוותי? אני ביד הקדוש ברוך הוא, הכל בממנו. זאת העובדה שאני עכשיו מציר בה. אז לכן אני גם מציר שתקוותי בך, תקוותי בך ושבחי בך והודעתי אליך, זה הכל דבר, זה דבר אחד, זה רק צדדים שונים של אותו מטבע. ולכן זה די נראה פתאום, בתפיסה הרגילה, אז לא מובן המשפט שם. פתאום, קיווינו לך. מה זה עושה שם? קיווינו לך זה אותו דבר, כמו מודים אנחנו לך. ברגע זה משהו אחר, בפסיכולוגיה זה משהו אחר, אבל בעובדות זה אותו דבר. זה הכל תוצאה של אני עבד ואתה המלך שאחראי לכל דבר. כיוון שברכה היא ארוכה, אז יש הרבה דברים נוספים שכדאי לדבר עליהן, אבל טוב, אני חושב שתם זמננו. אז אני רק אציע לכם מה לחשוב בחתימה, במעין חתימה שברכה, ועל הכל שיש כאן, יש שם איזו התחלה חדשה, כן? אנחנו גמרנו מה שרוצים להגיד, ועכשיו אנחנו עושים מעין חתימה סמוך לחתימה. אז יש שם נושא חדש לחלוטין. בכל החיים ידעו חסר. פתאום אנחנו אומרים, אני מודה לך. ואני מתחיל לדבר על כך שאני מתפלל או מייחל ליום שכולם יודעו. מה יש שם ביטוי של שבח מצווה מפורשת? כל אחים יודו חסדה ויעללו את שמך באמת. אבל מה זה בדיוק העניין הזה שבכל החיים יודו חסדה? אז אני חושב שיש כמה דברים שאפשר להגיד. תחשבו, כלומר, צריכים לחשוב על למה זה חשוב דווקא כאן להרחיב את זה ממני לכולם. אתה יכול להגיד, אם אני צריך להודות, אז גם הם צריכים להודות, אבל לא, זה חלק מההודעה שלי. אני צריך להודות. ההודעה שלי מתבטא תוך כמה שניות, תוך כמה דקות וכל החיים ידעו חסר. וגם לחשוב על מה פירוש המילה חי דווקא כאן. למה החיים? הרבידו בביוקר על הפירושו על התפילות, בדבר הזה, צטי פסוק, חי חי יודוך לעולם. יש איזשהו קשר, הוא גם אומר אחר כך, הוא מצאת מדרש, שהוא מצאת מדרש שהמתים לא מודים לקדוש ברוך הוא, רק החיים. זה לא, בכל החיים זה לא דרך אחרת להגיד בכולם, אלא דווקא בכל החיים, כך הוא טוען. מה הקשר בין חיים לבין הודעה ובניגוד למיטה? טוב, כמו שאמרתי, התשובה היא כל כך גרועה, אני לא צריך להגיד אותה. מה קורה כשאדם מת? הוא נפטר, פותרים אותו, אני לא יודע בדיוק, אז צריכים לדבר על עולם הבא קצת, אבל מבחינתנו, חיי שירות זה חיים. כשאדם מת, אז הוא גמר את הקריירה שלו, הוא לא בשירות הקדוש ברוך הוא. אני מניח שלא בדיוק נכון, אבל מה שאנחנו רואים זה שעולם הבא לא קיים. אנחנו חיים בעולם הזה. ההגדרה של חיים זה, שאת הקדוש ברוך הוא, אז בכל החיים, רק החיים יכול להודות אותך. בשאול מי יודע לך? כי הפשט שמשאול מי יודע לך, לא יודע מה קורה בעולם הבא. אבל הפשט שמשאול מי יודע לך זה שאדם שם לא עושה, הוא לא בונה, הוא לא משרת, הוא לא עושה דברים. הוא בפנסיה. אז אם הוא בפנסיה, אז בשאול מי יודע לך? כי הודעה זה לא להגיד תודה. אפשר בעולם הבא להגיד תודה. אבל אתה לא משרת, אתה לא נתין, אתה לא בשירות פעיל, כן? אתה מאחורי מילואים, כן? אתה כמו אלוף מילואים, שאתה, זאת אומרת שאתה פוליטיקאי, אתה כבר לא בצבא, אבל לא תהיה בצבא. אז זה הפשט. טוב, זה צריך לפתח, אבל אין לנו זמן, אז אנחנו בכל זאת נגיע לשלום בשבוע הבא. מה?
טוב שמחה.
צריכים גם להסביר את זה. סיימתי משפט אחד לפני החתימה ממש. טוב שמחה לך נהיה להודות. זה חתימה, מעין חתימה מיוחדת. אני לא אומר שאני צריך להודות, אלא לך נהיה להודות. אבל יש, זה מופיע הרבה, זה מופיע גם בישתבח. יש כמה מקומות שאנחנו, השבח שבו שומעים לו, זה לא שאני משבח אותך, אלא שהשבח הוא שלך. כי לך נהיה השם אלוקינו אלוקינו. זה צריכים להסביר בכלל את המטבע הזה שהוא כאן וגם במקומות אחרים. יש באחד בשיעורים לזכר אבא מורי, אני לא זוכר מה היה נושא, מה זה יכול להיות, אבל זה ועוד מפורסם של הרב. הוא מחלק בין הלל לבין פסוקי דזמרה לבין ישתבח לבין יעלוך, שאחד אומר שאני לא מעלל אותך, הלל מגיע אליך, אני מסכים שהלל הוא שלך, ואחד אומרים שאנחנו נעלל אותך. הוא הסביר את ההבדל, נוגע לאיזה ברכה אומרים בסיום של הלל בפסח בלילה, מחלוקת ראשונים. אז אולי זה יכול לעזור תחפשו את השיעור ההוא. שבוע הבא אנחנו נגיד שלום בכמה מובנים של המילה, גם לקדוש ברוך הוא וגם זה לזה. בשלום יש את הבעיה דומה לבעיה של הודיה, במילה פשוטה, ואם חושבים עליו לא מבינים אותו. כלומר, הודיה זה מילה פשוטה, והיו צריכים לחשוב מה בדיוק אני רוצה להגיד. שלום, אנחנו יודעים מה זה שלום, שלום מלחמה. אבל למה שלום זה ברכה האחרונה? אומרים, מה זה אומר בלשון של חז"ל שאני נפטר לי שלום? שהדבר שאומרים אותו לילדים קטנים, יהודים יש להם מנהג מוזר כזה, שבמקום להגיד היי ביי, הם אומרים שלום. בסדר, אני רוצה להבין את זה. למה פרידה קשורה לשלום, אמירת שלום? כולל גם כשנפרדים מהקדוש ברוך הוא, אז אומרים שלום, אומרים שים שלום. נפטרים לשלום. שלום של חז"ל, נפטרים לשלום, או בשלום, או אל שלום. אז צריכים להבין מה באמת פירוש המילה שלום, ולמה הקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל בשלום. שבוע הבא.
בתור נציג של שיעור ד' נשלחתי לרב לבקש קידוש שבת.